אנחנו עוסקים בשיחת בולוק א' בחלק י' ג'. נפתח בסיכום זריז של השיחה, שאני חושב שבשיחות כאלה רש"י שיחס מורכבות עם הרבה פרטים, זה נחוץ במיוחד להבחין בחוט השדרה של הרעיון, ולדעת באמת לזהות מה עיקר ומה תפל בביאור. אחר כך נרחיב טיפה באחת הערות, ולסיום נדון באיזשהו עניין בשיחה, שאלה ותשובה שהם למעשה לא קושייה ותירוץ או איזשהו חידוש, אלא רק הבהרה של הפשט הנכון בשיחה. נפתח קודם כל בסיכום. הרב אומר לנו כאן שהפסוק מה טוב ויולך או ינקה במשמעות שלו היא שבילו מתפעל מהמעלה של עם ישראל, ובזה הוא בעצם מסביר למה הם לא ראויים לכללה שהוא תכנן לקלל אותם. אז הרב מסביר ששני הפירושים ברש"י תלויים בשני עניינים שמבוארים לפני כן, שבהם תלויה הסרת הכללה מעם ישראל. העניין הראשון הוא מה שכתוב בפסוק מיד לפני כן, ויר את ישראל שויכן לשבות טוב, שזה כולל שני פרטים, את העובדה שהשבטים חונים בנפרד זה מזה, שזה מעלה ביוחסין, והעובדה שפתחיהם מכוונים זה שלא כנגד זה. וכשבילום רואה את זה, אז ותהי עליו רוח אלוקים, ועולה בליבו שלא לקללם. אז אנחנו מבינים ששתי המעלות האלה הם גורמות להסרת הכללה. אז בהתאם לזה מסביר הרב, זה הפירוש הראשון ברש"י, מה טוב ויולך ינקה מתייחס לעניין הזה שפתחיהם לא מכוונים זה כנגד זה, משכני סכו ישראל, משכנותיך חניות כתרגומו, מתייחס לעניין הזה שהשבטים חנו בלי תערובת אלא בנפרד זה מזה. מה העניין השני שבו תלויה הסרת הכללה מעם ישראל? אז אנחנו רואים שבילום אמר, כך רש"י מביא על הפסוק ולהולך כפעם בפעם לקרס נחושים, אז רש"י מביא שבילום חשב שאם יזכיר את אבונותיהם של ישראל, זה ייתן לו כוח לקלל. ומילא מובן שהעניין של הסרת אבונות, העניין של ביטול האבונות של ישראל, מביא להסרת הכללה. וזה הפירוש השני ברש"י. הולך או מתייחס למשכון ולביס המקדוש, שפועלים כפרה על ידי עבודת הקורבנות, משכני סכו מתייחס לכפרה שמתרחשת אפילו אחרי חורבן המשכן והמקדש, שעצם החורבן הוא כפרה על הנפשות. אז יש לנו כאן בעצם שני פירושים שמתייחסים לאותם שני עניינים שבהם תלויה הסרת הכללה. ולמה שני פירושים? אז מסביר הרב שיש בכל פירוש מעלה שאין בחברו. אפשר גם לקרוא לזה שיש בכל פירוש קושייה, אבל אני חושב שבאופן כללי, בכלל ברש"י שיחס כאלה של שני פירושים, או הלכס כמה ברמה של שלושה פירושים, עדיף, זה יותר, מועיל יותר גם להבנה, וגם לזיכרון, לראות את זה כמעלה שיש בכל פירוש. המעלה בפירוש הראשון היא מעלה שיש בו מצד תוכנו. התוכן של כל מילה לפי הפירוש הראשון הוא מכוון. אוי הולכו מתייחס לאוהל ממש. משכני סכו כתרגומו חניות. זה לעומת הפירוש השני שבו התוכן לא ממש מתיישב, כי אוי הולכו לשון של אוהל מתאימה אולי לגבי המשכון, אבל לא לגבי ביס המקדוש. ולעידך, הלשון של משכון ביחס לחורבן מתאימה ביחס לביס המקדוש ולא ביחס למשכון, כי הרי המשכון לא נלקח על מנת להחזיר, אלא משכן נגנז כיוון שנבנה ביס המקדוש. ומילא על התוכן לא מכוון, וזאת המעלה של הפירוש הראשון. ומהי המעלה בפירוש השני? כאן המעלה היא לא מצד התוכן אלא מצד הסדר. זה שקודם מופיע אוי הולכו ואחר כך משכני סכו, זה מכוון. כי קודם המשכון ובית המקדש היו בבניינם, ורק אחר כך בחורבנם. לעומת זאת, לפי הפירוש הראשון, הסדר לא מכוון. מתחילים בפרט השולי לכאורה, שפתחיהם לא מכוונים, שפתחיהם מכוונים זה שלא כנגד זה, ממשיכים בעניין העיקרי יותר, וגם הכללי יותר, שהשבטים לא מעורבים זה בזה. ממילא הסדר לא מכוון, וזאת המעלה שבפירוש השני. עד כאן לכאורה סיכום של חוד השדרה המרכזי של השיחה. הרב מוסיף ומאיר שהמעלה בתוכן עדיפה על מעלה בסדר, ולכן הפירוש הראשון מופיע קודם. ואז בסוגריים, הרב מאיר שפירוש בסדר, שוני, שיבוש בסדר, זה לא דבר חמור כל כך, מכיוון שאנחנו רואים בכמה מקומות שכשהסדר לא ממש מסתדר, אז אנחנו מסרסים את המקרא, כלומר אנחנו מזיזים מילה קדימה ואחורה באופן כזה שמשמעות המשפט, משמעות הכתוב תתיישב. כמובן שלכתחיל כשאפשר, אז אנחנו מעדיפים לפרש את הפסוק כצורתו. אבל איפה שזה לא, שמצד התוכן זה לא כל כך מתיישב, אנחנו מעדיפים ללכת אחרי התוכן ולסרס את הכתוב. וכראיה לזה מביא הרב בהערה שתי דוגמאות שממחישות את העניין. יש בחומש במדבר, יש שני סיפורים, שני מאורעות שבהם פנו יהודים בטענה ובתביעה כלפי מוישה רבינו, והטענה הזאת יצרה והולידה מצווה חדשה שהקדוש ברוך הוא נתן במיוחד בהמשך לאותה פנייה, לאותה טענה של יהודים. הראשון זה כמובן פסח שני, כשיהודים פנו למוישה רבינו וטענו לא מוניגורה, והשני זה הסיפור של בנות צלופחד. עכשיו כשאנחנו מסתכלים באמת בפסוקים, אנחנו רואים לשון דומה בפנייה שלהם, בטענה שלהם, אנחנו רואים לשון דומה בשני המקרים. לגבי אותם טמאים לנפש אדם, אז הפסוק אומר, ויקרבו לפני מוישה ולפני אהרן ביום ההוא. לגבי בנות צלופחד, הפסוק אומר, ותעמודנה לפני מוישה ולפני אלעזר הכהן, שהוא כאן הממלא מקום של אהרן, כי אהרן כבר נפטר בפרשת פינחס, ולפני הנשיאים וכל עדו. אז יש כאן תיאור בשני המקרים שהם באים ועומדים, פונים למוישה, ואחר כך מופיע שמות נוספים. לגבי בנות צלופחד, כמה וכמה שמות, מוישה ואלעזר והנשיאים וכל עדו. ולגבי אותם טמאים לנפש אדם, מוישה ואהרן בלבד. כשמסתכלים ברשי, אז באמת רואים שהוא מפרש בשני המקרים באופן שונה. לגבי בנות צלופחד, הוא מביא קודם כל כפירוש ראשון, אי אפשר לומר שהם פנו קודם למוישה ואחר כך לאלעזר ואחר כך לנשיאים, כי הרי לא ייתכן שאחרי שמוישה לא היה לו מה להשיב להם, הם חשבו שאלעזר יוכל לעזור להם, אלא צריך לסרס את המקרא ולפרש שהסדר היה הפוך. התחילו בקטן עד שהגיעו למוישה רבינו. כך רש"י כותב לגבי בנות צלופחד. ואילו לגבי הטמאים לנפש אדם, אז רש"י הולך עם הסדר, כיוון שכתוב לפני מוישה ולפני אהרן, צריך לומר ששניהם היו באותו זמן. שניהם שמעו את הדברים בבת אחת. ככה בעצם אנחנו מתרצים את העובדה שכתוב קודם מוישה ואחר כך, לא שקודם הלכו למוישה ואחר כך לאהרן, אלא ששניהם שמעו את הדברים יחד. למה כאן מפרש רש"י ששניהם שרו ביחד באותו זמן, ואילו בבנות צלופחד אנחנו לא אומרים שכולם היו יחד באוהל מועד, גם מוישה וגם אלעזר וגם הנשיאים וכל עדו, בגלל שמצד התוכן אם מדובר רק על מוישה ואהרן, אז נקל לפרש שהם היו יחד ושמעו את הטענה יחד, אבל כשמדובר גם על מוישה, גם על אלעזר, גם על הנשיאים וכל העדה, אז קצת יותר קשה לומר שכולם היו באוהל מועד יחד, למרות שזה באמת הפירוש השני ברש"י, אבל כפונים לפי הפירוש הראשון קצת קשה לפרש ככה. אז לכן, כיוון שיש לנו כאן קושי מצד הסדר, מצד התוכן, סליחה, אנחנו מעדיפים לסרס את סדר הפסוק, לפרש שמוישה היה אחרון ולא ראשון. איפה שאפשר אבל בקלות לפרש את הפסוק כצורתו, שזה בפרשייה של פסח שני, שם אנחנו באמת אומרים שמוישה, שאנחנו לא משבשים את הסדר ולא אומרים שקודם הלכו לארן ואחר כך למוישה, אנחנו אומרים ששניהם שמעו יחד את הדברים. אז כאן אנחנו, מכאן אנחנו לומדים את הכלל הזה, שבמקום שאפשר אנחנו משתדלים ללכת עם הפסוק כצורתו, אבל איפה שמצד התוכן יש קושי, אנחנו נשבש את הסדר כדי שהתוכן יצא יותר מכוון. ומכאן נלמד ענייננו, כיוון שהפסוק הראשון התוכן מכוון ורק הסדר הפירוש הראשון התוכן מכוון ורק הסדר משובש, ואילו לפי הפסוק השני הסדר אומנם מכוון אבל התוכן משובש, אנחנו מעדיפים את מעלת התוכן על מעלת הסדר, ולכן קודם רש"י מביא את הפירוש הראשון ורק אחר כך את הפירוש השני. אלא שעל זה יש לכאורה לשאול שאלה פשוטה. נוסף להבדל הזה שבין הפירוש הראשון לשני, האם יש בו את מעלת התוכן או את מעלת הסדר, אנחנו מוצאים עוד הבדל מאוד משמעותי בין שני הפירושים. הפירוש הראשון מתאר מצב שבהווה, כרגע פתחיהם אינם מכוונים זה כנגד זה, מה שבילום רואה עכשיו כשהוא מסתכל בעיניים. ואילו הפירוש השני מתאר נבואה. ומלשון הכתוב משמע שדברי בילום כאן הם נבואה, כי הרי בילום פותח כהקדמה לדברים, הוא אומר נאום שימי האמרי קייל וכולו, דברים שרומזים על זה שהדברים שהולך לומר עכשיו הם דברי נבואה. לכאורה, אם ככה, יש מעלה תוכנית גדולה מאוד בפירוש השני, שהפירוש השני מתיישב הרבה יותר בתוכן הסיפור, שתוכנו הוא שבילום אומר כאן דברי נבואה. זה לא עניין לכאורה, זה לא עניין של סדר, אלא זה עניין של תוכן, ואפשר לומר אפילו במידה מסוימת נשמע יותר מהותי מהעניינים התוכניים שבהם מתבטאת המעלה של הפירוש הראשון. זה דבר שהרב מציין אותו בשיחה עצמה, בפנים השיחה, בסעיף ג', ולכאורה, אחר כך, כשהרב מסביר את המעלה, למה הפירוש הראשון קודם לפירוש השני, נראה לכאורה שהרב מתעלם מהפרט הזה, שבו אנחנו מוצאים לכאורה מעלה גדולה דווקא בפירוש השני. עכשיו, נוסף לזה, נראה גם שיש איזושהי סתירה בתוכן השיחה, כי בהערה 29 הרב מביא את דברי המסקי לדובין, שהוא עצמו מציין את היתרון הזה שבפירוש השני, כיוון שלפי הפירוש הזה מדובר כאן בנבואה, הוא אומר דמוכרח שהכסוב מיירי בנבואה דלאוסי, אבל הרב דוחה את דבריו, שהרי אמנם בילום אומר כאן דברי נבואה, אבל כהקדמה לנבואה הוא מסביר למה באמת בני ישראל ראויים לברכה ולא לקללה. אז הרב לא מקבל את הטענה הזאת שעדיף לפרש את דברי בילום כנבואה ולא כדברים שמתייחסים למצב שבהווה. בהערה הרב לא מקבל, הרב דוחה את דברי המסקי לדוד, ולכאורה את אותם הדברים עצמם הרב עצמו אומר בפנים. אז זה שתי שאלות. שוב, אחד, למה הרב אומר שהפירוש השני יש לו מעלה רק מצד הסדר, כשאנחנו רואים לכאורה מעלה בתוכן גם כן, שיש בו נבואה לעתיד ולא רק תיאור של ההווה. ודבר שני, שיש לכאורה סתירה בעניין הזה, כי הרב דוחה בהערה את דברי המסקי לדוד, שומר ממש את הדברים האלה, שבפירוש השני יש יתרון מצד שיש בו נבואה, אף על פי שלפני כן בשיחה עצמה, הרב עצמו כותב דברים דומים מאוד. אבל האמת היא, אז כמו שאמרתי בפתיחה, זה לא באמת קושייה, אלא זה רק לעורר את לב המעיינים, כי כשמעיינים היטב בגוף השיחה, אז מתברר שאין כאן שום קושייה מקורא, אלא אדרבה, יש פה דבר שמחדד עוד יותר את הנקודה הזאת, שהמעלה של הפירוש השני זה רק הסדר. איך אנחנו יודעים שדברי בילום הם נבואה? מצד ההקדמה, נאום שמע אמרי כן, שמשמע מזה, כיוון שההקדמה מופיעה, הפסוק הזה נאום שמע אמרי כן מופיע לפני מה תוהי והולך או ינקב, אז ממילא מוכח שהחל מהפסוק הזה ואילך, בילום כבר אומר דברי נבואה. אם הפסוק מה תוהי והיה מופיע לפני כן, קודם כל מה תוהי והולך או ינקב, ואחר כך נאום שמע אמרי כן, לא היה שום קושייה. קודם כל בילום פותח בדברי הקדמה להסביר למה הוא לא יכול לקלל את עם ישראל, ואחר כך הוא מתחיל לומר דברי נבואה. אז בעצם גם המעלה הזאת שלפי הפירוש השני בילום אומר דברי נבואה, זה רק מעלה של סדר, לא רק סדר הפסוק עצמו, שקודם מתי ויולך ואחר קודם ויולך ואחר כך משכן יסכו, אלא גם בסדר הפסוקים. המעלה של הפסוק הזה היא שלפי הפסוק הזה, על המעלה של הפירוש הזה, של הפירוש השני ברש"י, שלפי הפירוש הזה, אז דברי בילום הם נבואה, אם ככה זה מסתדר יותר טוב עם סדר הפסוקים, שקודם כתוב נאום שמרי האמרי כן, ואחר כך כתוב מה תועבו. לעומת זאת, לפי הפירוש הראשון, שבילום מדבר על מציאות שבהווה, אז עצם הדבר שבילום יתאר את המציאות, אין בזה שום קושייה, ופה כאן דברי הרב שונים לגמרי מדברי המסקי לדוד, כי המסקי לדוד טוען שתוכן הדברים, מצד תוכן הדברים לא ייתכן שבילום סתם ככה ידבר על המציאות בהווה, בילום בא לומר דברי נבואה, אבל את זה הרב דוחה, בילום יכול, אין שום קושי בזה שבילום פותח בהקדמה שמסבירה למה לא ראוי לקלל את עם ישראל, עם זה אין שום בעיה. כל הבעיה היא רק מצד הסדר, שלפי זה מתוי והיה צריך להופיע לפני נאום שמע אמרי כן, שמשמע ממנו שהדברים הבאים להלן יהיו דברי נבואה. אז המסקי לדוד מדבר על מעלה מצד התוכן, והרב מדבר על מעלה מצד הסדר. עכשיו, לפי זה צריך לחדד שוב את בסיכום של השיחה, בסיכום של שיש מעלה מצד הסדר בפירוש השני בשני עניינים. אחד, קודם או יולך או ואחר כך משכן יסך, או שזה מסתדר מצד התוכן, קודם המשכן ובסמיתוש בבניינם ואחר כך בחורבנה, זאת מעלה אחת. ומעלה נוספת, שמכיוון שהפירוש הזה, לפי הפירוש הזה בילום אומר דברי נבואה, אז מסתדר גם תוכן הפסוקים, קודם נאום שמע אמרי כן ואחר כך מתי ויולך או ינקב, שאין כן לפי הפירוש הראשון, אז באמת שני הדברים האלה פחות גלטיק, פחות מחוברים. גם לפי הפירוש הראשון היה צריך לכאורה משכני סכו לבוא לפני ויולכו, וגם מתי ויולכו הפסוק כולו היה צריך להופיע לפני ההקדמה נאום שמע אמרי כן, כיוון שאין כאן נבואה אלא רק תיאור מציאות שבהווה. אבל שני הדברים האלה הם מצד הסדר. לעומת זאת, מצד התוכן עדיין יש לנו עדיפות לפירוש הראשון, שלפיו התוכן הפסוק, תוכן המילה, המילים, ויולכו ומשכני סכו, מתיישבים באופן מחובר יותר, ולכן הפסוק, לכן הפירוש הזה מופיע ראשון בדברי רש"י.